פרשת ראה. נאמר בפרשה, בנים אתם לאדוני אלוהיכם, לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בין עיניכם למת. מפרש רש"י, לא תתנו גדידה וסרט בבשרכם על מת, כדרך שהמוראים עושים. לפי שאתם בנים של מקום, ואתם רואים להיות נעים ולא גדודים ומקורחים. על הפירוש רש"י, שואל הרמב"ן במקום, אם אתם שאתם צריכים להיות נעים, אם כן האיסור הוא לא רק על המת, אלא אסור לשרוט את הגוף ולא לתלוש שערות, בכל מקרה, כדי שנהיה יפים. ואם כן, מדוע האיסור הוא רק על המת? רמב"ן מביא את טעמו של האבן עזרא, אחרי שתדעו שאתם בנים לשם, והוא אוהב אתכם יותר מהאב לבן, אל תתגודדו על כל מה שיעשה, כי כל אשר יעשה לטוב הוא. ואם לא תבינו, כאשר לא יבינו הבנים הקטנים מעשה אביהם, רק ישמחו עליו, כן תעשו גם אתם. כלומר, אדם צריך לקבל את הדין באהבה, וכמו שילד קטן סומך על כך שכל מה שאבא שלו עושה, הוא עושה לטובתו גם בלי שהוא מבין, כך אנחנו צריכים להאמין שמה שהקדוש ברוך הוא עושה לנו, עושה לטובה. ולכן אסור לשרוט את הגוף ולא לתלוש שערות. הרמב"ן מסביר את טעם האיסור על פי מה שנאמר בהמשך בפסוק הבא. כי עם קדוש אתה לאדוני אלוהיך, ובך בחר אדוני להיות לו לעם סגולה מכל העמים, אשר על פני האדמה. מפרש הרמב"ן, כי טעם עם קדוש, בקיום הנפשות לפניו יתברך, יאמר. אחרי שאתה עם קדוש וסגולת השם, ולא יישא אלוקים נפש, וחשב מחשבות לבלתי יידח ממנו נידח, אין ראוי לכם להתגודד ולהיקרח על נפש, אפילו ימות בנוער. פירוש הדבר, אומר הרמב"ן, שמכיוון כשאדם נפטר, אז זה לא שכבר גמרנו, האדם הולך נעלם לגמרי, אלא מכיוון שאנחנו מאמינים בהישארות הנפש, שעכשיו הנפש מגיעה לעולם שכולו טוב, לכן אפילו אם מישהו נפטר צעיר, שהכאב הוא גדול, אבל האמונה הגדולה שלנו שהוא מגיע להמשכיות, והנפש מגיעה לעולם הבא, לכן אין לשרוט את הגוף ואין לתלוש שערות, כי הדברים האלה מראים, כאילו אדם אומר, גמרנו, המת מת, אין לו המשכיות, אין לו תקנה, אין לו אחרית. אז התורה דווקא בעניין הזה של מיטה, אוסרת את תלישת השערות ושריטת הגוף. היסוד הזה של בנים אתם לשם השם אלוקיכם משמש לנו כבקשת רחמים לפני הקדוש ברוך הוא. בתחנות בתפילה אנחנו אומרים כרחם אב על בנים, כן תרחם השם אלוקינו והושיענו למען שמך. במוסף של ראש השנה אחרי תקיעות בפיוט של היום הרת היום, היום הרת עולם, אנחנו אומרים אם כבנים רחמנו כרחם אב על בנים. את היסוד הזה של הרחמים של האב על הבן, אנחנו לומדים מדין הבא במחתרת. הדין הוא שאם בעל הבית הרג את הגנב שבא לגנוב ממנו, בעל הבית פטור. מדוע בעל הבית פטור? ומדוע הותר לבעל הבית להרוג את הגנב? כתב הרמב״ם, לפי שחזקתו, שאם עמד בעל הבית לפניו ומנעו יארגנו הגנב, ונמצא זה הנכנס לבית חברו לגנוב, כרודף אחר חברו להורגו, לפיכך יערב. פירוש הדבר, שאם הגנב בא ופורץ לבית, והוא יודע שאם בעל הבית יעמוד כנגדו וימנע ממנו, הגנב יוצא מתוך מחשבה ומתוך מטרה שהוא יהרוג את בעל הבית. הוא לא ייתן לבעל הבית להפריע לו במלאכתו. לכן מכיוון שהגנב אומנם מחשבתו הראשונה היא לגנוב, אבל מכיוון שבתוכנית הגניבה שלו ישנה גם אפשרות שאם יהיה בעל הבית יעמוד כנגדו יהרוג אותו, לכן כבר מותר לבעל הבית להרוג את הגנב כבר כאשר הוא רואה אותו כשהוא מתחיל בניסיונותיו לפרוץ לבית. כותב הרמב״ם בהמשך, היה הדבר ברור לבעל הבית, שזה הגנב הבא עליו אינו אורגו, ואינו בא אלא על עסקי ממון, אסור לאורגו, ועם הרגו הרי זורג נפש. כלומר, אם ברור לנו, שברור לבעל הבית ב-100%, שהגנב הזה לא יעיז לפגוע בחייו, אלא הגנב הזה מטרתו אך ורק לקחת כסף. אסור לבעל הבית להרוג את הגנב, ואם הוא הרג אותו, הרי זה דינו כרוצח. לפיכך, מסיק הרמב״ם, אב שבא במחתרת על בנו, אינו נהרג, שוודאי שאינו אורגו, אבא את הבן, אבל הבן הבא על אביו נהרג. מסקנה מאוד עגומה כאן. מה המסקנה שמסיק הרמב״ם? שאם האבא הוא הגנב, ואבא בא לגנוב מן הבן שלו, אסור לבן להרוג את האבא. מדוע? כי האבא, למרות שהוא הולך עכשיו לגנוב מהבן, ודאי שהאבא לא יגיע לידי שפיכות דמים. ודאי שאפילו אם הבן יתגונן, האבא לא יהרוג את הבן. לכן, מכיוון שבטוח לנו שאבא לא יהרוג את הבן, כי גדולים רחמי האב על בנו, לכן אסור לבן להרוג את אביו. אבל במקרה הפוך, זה הדין ישתנה. כלומר, אם הבן הוא הגנב, והבן עכשיו פורץ לבית של אבא שלו, כאן כן יהיה מותר לאבא להרוג את הבן. מדוע? כי כאן כבר אין רחמי הבן על האב, והבן לוקח באפשרות גם שאם האבא יתגונן, אז הוא יהרוג אותו. לכן מכאן אנחנו לומדים מן ההלכה עד כמה גדולים רחמי האבא על הבן, לעומת הבן שלא מרחם על אביו. במסכת קידושין בדף למדבר דנה הגמרא בפירוש הפסוק בנים אתם לאדוני אלוהיכם. רבי יהודה סובר, בזמן שאתם נוהגים מנהג בנים אתם קרואים בנים, אבל אין אתם נוהגים מנהג בנים אין אתם קרואים בנים. כלומר, הקדוש ברוך הוא מתייחס אלינו כבנים רק כשאנחנו הולכים בדרך השם. ורבי מאיר סובר, בין כך ובין כך אתם קרואים בנים. כלומר, בין אם הולכים בדרך השם ובין אם לא מקיימים את המצוות, אנחנו נקראים בנים לשם אלוקיכם. רבי מאיר מביא כמה פסוקים להוכיח את שיטתו. נאמר בספר ירמיהו, בנים שכלים אמה. כלומר, למרות שהם שכלים נקראים בנים. בספר דברים נאמר, בנים לא אמון בם. ובספר הושע נאמר, זרע מרעים, בנים משחיתים. אם כן, למרות שהם זרע מרעים, למרות שהם משחיתים, עדיין נקראים בנים. וכתב הרשב"א בתשובה, למרות שתמיד במחלוקות שבין רבי מאיר לבין רבי יהודה, הלכה כרבי יהודה, כאן הלכה כרבי מאיר, כיוון שהוא מביא פסוקים להוכיח את שיטתו. את היסוד הזה של רבי מאיר, שעם ישראל נקראים בנים, בכל מקרה הוא למד מרבי עקיבא. בפרקי אבות, אמר רבי עקיבא, פרקי אבות פרק ג', אמר רבי עקיבא, חביבין ישראל שנקראו בנים למקום, חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום, שנאמר בנים אתם לאדוני אלוהיכם. גמרא מספרת במסכת תענית בדף כ"ה, שהייתה שנה שלא ירדו גשמים והכריזו על יום תפילה. ירד רבי אליעזר לפני התיבה ואמר 24 ברכות ולא נענה. ירד רבי עקיבא אחריו ואמר, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה, אבינו מלכנו למענך רחם עלינו, וירדו גשמים. מדוע רבי עקיבא השתמש בבקשה שלו באבינו מלכנו? הסברו, כדי לעורר רחמי שמיים, שהקדוש ברוך הוא אבינו ואנחנו הבנים, ואם אנחנו הבנים, הקדוש ברוך הוא צריך לרחם עלינו כרחם אב על בנים, גם כשאנחנו לא הולכים בדרך הישרה והנכונה. בפתחם של ימי אלול, ימי הרחמים והרצון, תפילתנו שיהי רצון והתקבלו תפילותינו, וירחם הקדוש ברוך הוא עלינו כרחם אב על בנים, כי בנים אתם לאדוני אלוהיכם.